בעוונותינו הרבים אנחנו מגיעים לעוד יום של תשעה באב, עוד יום של אבל, עוד יום של בכייה, עוד יום של מספד, של קושי, שבו אנחנו מבכים בראש ובראשונה את החורבן של בית המקדש, ויחד עם החורבן של בית המקדש את כל החורבנות ואת כל הקשיים ואת כל מיני הסבל שעוברים על כל עם ישראל בכללותו, ושעוברים על כל יהודי ויהודי באופן יחיד, כי אנחנו יודעים שכל הדברים הם תולדה, וכל הדברים בעצם הם דברים שנולדו מחורבן בית המקדש. אילולי חורבן בית המקדש, חייהם של עם ישראל היום מושלמים והטובים ביותר. מאז חורבן הבית, צרה רודפת צרה, אויב קם אחרי אויב שבא לחלות את עם ישראל, וכל יום מר מחברו. בפרשת השבוע, כשמשה רבנו מבקש ומתחנן להיכנס אל ארץ ישראל, ואנחנו יודעים מדברי רבותינו שבעצם התחינה שלו הייתה על חורבן בית המקדש, כי אם משה רבנו היה נכנס לתוך ארץ ישראל, לא היה נחרב המקדש, וכל הגלויות והקשיים האלה לא היו באים אל בני ישראל. כשמשה רבנו ביקש והתחנן להיכנס לתוך ארץ ישראל, משה רבנו אמר, אתה חילו, והתחנן על השם בעת ההיא, ככה כתוב, אתה חילות להראות את עבדיך, אתה חילות להראות את, להראות את עבדיך, את גודלך ואת ידך החזקה ואת כל הדברים האלה. מה זה אתה חילות להראות את עבדיך? אז המשמעות הפשוטה היא, אתה חילות, אתה התחלת להראות את עבדיך, אתה התחלת להראות לי את הגודל, את החוזק, את כל הכוחות ואת כל הדברים הגדולים שיש ביכולתו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא יכולים לשער ולתאר אותם. אבל 70 פנים לתורה, ולכל דבר יש הרבה מאוד משמעויות. מה זה אתה חילות להראות את עבדיך? משה רבנו רמז ואמר לנו כאן, גם משה רבנו הגדול לא ראה את האמונה, לא ראה את התורה, לא ראה את היהדות, לא ראה את כל הניסים ואת המופתים ואת הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה כמקשה אחת, כסיפור אחד, כדבר אחד ברור שניצב לנגד אליו. כל הדברים שהוא ראה במשך ימי חייו, המחזות הגדולים והאמונה הגדולה שהוא הגיע אליה, והניסים הגדולים שהוא חולל והוא ראה והוא הראה לכל עם ישראל, הכל זה היה בעצם חיבור של חוליות חוליות של כל מיני דברים שהוא היה צריך לחבר כדי לצייר וכדי לחבר את המשמעות האמיתית ואת התמונה הגדולה. זה אתה חילות להראות את עבדיך. אתה הקדוש ברוך הוא נתת לי את היכולת לעשות מכל המעשים וכל הדברים שנעשו חוליות חוליות, שכל דבר מתקשר לדבר אחר, ומהכל ביחד עלתה התמונה הגדולה שאתה הקדוש ברוך הוא כוכך רב ואת הכל כוכך לעשות. ככה אנחנו, אם נסתכל אך ורק על היום הזה כיום בודד, אז נגיד יש יום אחד שבו אנחנו מצטערים, יום אחד שבו אנחנו בוכים, יום אחד שבו קשה לנו ואנחנו מבכים את גורלנו. אבל ממש לא, אנחנו צריכים לחבר בחוליות את כל הצער, את כל הסבל שעובר על כל עם ישראל בשנים האחרונות, את כל התרדות, את כל הפגעים, את כל הדברים הנוראים שעוברים על כל יחיד ויחיד במשך השנה ובמשך כל השנים, ולדעת שהכל מתחבר, כל החוליות וכל הדברים מתחברים אל היום הזה, אל יום תשעה באב, שממנו יוצא הכל, ובו נגזר ובו הקדוש ברוך הוא מחליט אם יימשכו הצרות האלה או לא יימשכו הצרות האלה. אדם שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. רבי לוי יצחק ברדיצ'ה שובע מפרש, אומר, מה הכוונה אדם שרואה אדם שמתאבל על חורבן ירושלים, כמו שחזל אומרים, זוכה ורואה בבניינה? מה הכוונה זוכה ורואה בבניינה? הקדוש ברוך הוא מזכך אותו, הקדוש ברוך הוא מזכך לו את הראייה, הקדוש ברוך הוא מזכך לו את הצורת הראייה שבה הוא רואה את כל העולם, שהוא זוכה לראות את יד השם בכל דבר, והוא זוכה לראות איך הקדוש ברוך הוא מרמז לו מתי הוא נוטה מדרך הטובה דרך הרעה, שבאים עליו מעט איסורים, הוא יהיה לקשר כל איסורים שבאים עליו לדברים שבגללם אותם איסורים באו. ואם באים עליו דברים טובים, הוא יודע לקשר את הדברים הטובים אל מצוות ולדברים טובים שהוא עשה, ולראות בדיוק לאיפה הוא צריך ללכת. זה המשמעות, זה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לקחת איתנו ביום הזה. היעבץ, אחד מגדולי עולם שקמו לעם ישראל במאות שנים האחרונות, האיש שעמד בפרץ ונלחם על עתידם של עם ישראל, כותב בסידורו בשער השמיים, שאם רק האבון היחיד שהיה לבני ישראל, זה שהם לא מתאבלים על חורבן בית המקדש, הדבר היחיד, עם ישראל הוא קדושים וצדיקים ושלמים בכל מיני השלמויות, אבל דבר אחד פחות יש אצלם, שהם לא מספיק מתאבלים על חורבן בית המקדש, לא מספיק נותנים על ליבם על מה הם מבקים ועל מה הם מתאבלים ומה חסר להם ומה עם ישראל, במה עם ישראל לוקה בזה שאין בית המקדש. זה הדבר היחיד שכדאי בשבילו שעם ישראל יישארו בגלות, גם אם עם ישראל שלמים בכל השלמויות, והדבר היחיד שיש להם זה שהם לא מתאבלים מספיק על חורבן בית המקדש, כותב היעבץ בסידורו, גם זה מספיק כדי שעם ישראל יישארו בגלות. וההפך, גם אם עם ישראל לא שלמים בכל השלמויות ואין להם את כל המעלות וכל הדברים הטובים, והדבר שכן יש להם, שהם זוכרים את החוסר של בית המקדש, זוכרים את גלות השכינה, זוכרים את כל הצרות הקשות שבאו לעם ישראל מאז החורבן, ולא תולים אותם בכל מיני מקרים ובכל מיני דברים שמתרגשים ובאים, הם מכוונים הכל אל החורבן, אל הערס של בית אלוקנו, זה מספיק כדי שהם יגלו. מרן החידה כותב את זה, שבברכה שבה אנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילת 18 על קימתה, על תחייתה של מלכות בית דוד, של מלכות בית דוד תשוב ותמלוך על כל עם ישראל, אנחנו אומרים את צמח דוד עבדך מהרת תצמיח וקרונת ומשועתך כי לישועתך קיווינו כל היום. מה אנחנו אומרים בעצם לקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא תצמיח מחדש את קרנו של דוד, ולמה תביא את המשיח, ולמה תבנה ותכונן את בית המקדש? דבר אחד, זכות אחת יש בידינו, כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו יודעים שאנחנו לא במצב טוב, אנחנו יודעים שאנחנו במצב נורא, ואנחנו כל הזמן מייקבים ומייחלים ורוצים את ישועתך אלוקנו. זה הדבר היחיד שבגינו מספיק כבר שניגאל. תמיד בכל שנה ושנה נהוג בימים, ביום הזה, ללמוד את הלכות החורבן. אסור ללמוד דברי תורה רגילים, כי הם דברי תורה שמשמחים את הלב. כל דבר תורה הוא משמח את הלב, נותן לאדם יכולת, בהירות, שכל טוב, כל הדברים התורה נותנת. לכן יש חיוב לימוד תורה ביום הזה, ככה אומרים רוב רבותינו, אבל צריכים ללמוד דברים שמצערים את הלב, דברים שקשה ללמוד, דברים שמייסרים את הלב. זה לא רק הלכה ורק דבר שצריכים לקיים ביום הזה, אלא זה תיקון לכל החורבן ולכל הדבר שקרה. על מה עם ישראל גלה, על מה נחרב את המקדש, על מה עם ישראל לקה בכל המלכות, בגלל שעם ישראל למד תורה רק איפה שנוח לו, דברים שנוחים ו... טוב ללמוד אותם, ונעים ללמוד אותם, ונעים לקיים אותם, אותם לומדים, בהם מרבים, עושים, אותם מרבים, עושים הרבה מהמצוות שקל וטוב לקיים, אותם אנחנו עושים. מצוות שיותר קל, יותר קשה, יותר מורכב, יותר לא נוח לנו לקיים אותם, אנחנו עוזבים אותם ולא לומדים אותם. הפל יועץ כותב בערך של כיבוד אב, שיש מצוות שיש להם מזל, ויש מצוות שאין להם מזל. אנחנו יכולים לראות מצווה כמו סנדקאות או פתיחת ההיכל, שאין שום חיוב הלכתי לקיים את המצוות האלה, אלא רק איזושהי חומרה ורק איזשהו עידור, ואנשים רצים ובממון רב מקיימים את המצוות, קונים את המצוות האלה כדי לקיים אותם. ומצוות אחרות שהן חיוב גמור על האדם, אדם מסתפק ולא יודע, וצריכים לשכנע אותו ולהיצבו לקיים אותם. לכן מה אנחנו עושים ביום הזה? לומדים דווקא דברים שהלב שלנו מצטער בהם. למה? כי זה כל התיקון, על זה נחב את המקדש, על זה אנחנו נשארים בגלות, שאנחנו מקיימים מצוות ומקיימים תורה בדברים שנוחים לנו, בדברים שמשמחים אותנו, ולא בדברים שאותם אנחנו מוכרחים לקיים, כי אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא אמורים לקיים ולהפיק את רצוננו על ידי התורה, אלא להיות בטלים לקדוש ברוך הוא ולקיים את דבריו, ולקיים את דבריו שהוא כתב בתורה. אז לכן ביום הזה תמיד נהוג ללמוד את האגדות של החורבן. הגמרא אומרת לנו במסכת ברכות בדף מ"ו, שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה הסיבה שחרבה ירושלים ובאו לעם ישראל כל הצרות והאיסורים והגלויות והצרות שאדם רודפות אותנו? על סיפור אחד קטן שהתרחש בעיר ירושלים בסוף ימי בית המקדש השני, טעות בין קמצא ובר קמצא. הסיפור ידוע וכולם מכירים אותו. הסיפור מספר שהיה עשיר אחד שעשה סעודה גדולה לכל אוהביו, לכל האנשים הקרובים אליו, והוא אמר לעבדו ללכת ולקרוא לאדם בשם קמצא, ואותו אדם התבלבל והלך וקרא לאדם אחר בשם בר קמצא. בא לסעודה, יצא אל הסעודה וראה את כל האנשים האהובים עליו, ובין כל האנשים האהובים עליו הוא ראה מישהו אחד, את אותו שונא שלו בר קמצא. הוא גירש אותו בבושת פנים. בר קמצא ניסה בכל יכולתו, בכל האפשרי, כל האמצעים שהיו בידו להישאר באותה סעודה, והוא נמנע, לא רצה להישאר, ובעל הסעודה נמנע מלהשאיר אותו וגירש אותו בבושת פנים. הוא הלך לקיסר ואמר לקיסר שהיהודים מרדו בו, ומאותו סיפור אגום ועצוב, קטן, פגיעה קטנה, אלבון קטן ביותר, נגרר והתפתח כל החורבן העצום של כל ביתו של הקדוש ברוך הוא, והגלות של כל עם ישראל וכל הדברים האלה. מה חז"ל אומרים לנו? על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. לא אומרים על הבושה שהייתה לקמצא, על השנאה שהייתה לקמצא, על דבר אחר שיותר יבטא את הסיפור הזה. בסך הכל הגמרא אומרת על קמצא ובר קמצא חרב ירושלים. ברור ש המעשה הזה הוא היה רק ייצוג, הוא היה רק קצה של משהו מסוים שהוא גדול הרבה יותר, שהוא רחב הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והחורבן של ירושלים, הקדוש ברוך הוא ניסה למנע אותו ולעורר את עם ישראל לתשובה במשך שנים רבות, שעם ישראל התעורר לתשובה והם לא התעוררו לתשובה. המעשה הזה הוא מסמל משהו רחב וגדול הרבה יותר, שהוא הסיבה האמיתית לשריפת בית אלוקנו ולחורבן בית המקדש ולכל הצרות שבאו עלינו. מה הסיפור הזה מספר? מה הסיפור הזה מייצג? הסיפור הזה הוא נציג יחיד של תופעה הרבה יותר גדולה, של הלך רוח הרבה יותר גדול שהיה בימי בית המקדש השני בארץ ישראל. מהו הדבר הזה? שקמצא ובר קמצא מסמנים גם האנשים, גם ההתנהגות וגם השם. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. היה יותר ראוי להגיד על פגיעה בזולת, על חוסר אהבת חינם. זה יותר היה דבר שלמדים ממנו. אם הייתה כותרת לכל סיפורי החורבן על אי אהבת חינם חרבה ירושלים, על שנאת חינם חרבה ירושלים, אנשים הרבה יותר היו הולכים ומקיימים את מה שצריכים לקיים. אהבת חינם כדי למנוע את השנאת חינם ששוררת בינינו ולגרום לבניית בית המקדש. אבל לא, מה התואר, מה הסיבה, מה הכותרת, מה השם שחזל נתנו לכל החורבן הנורא הזה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. חשבנו בצהריים לעצמנו למה באמת. אז אם נשים לב, אנחנו יודעים שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הוא עומד על משהו מסוים. יש משהו רוחני שמעמיד את הדבר הזה. וכל עוד הדבר הרוחני נשמר, גם הדבר שקרה, הדבר שהתרחש, גם הוא נשמר. ברגע שהמעמיד הרוחני, היסוד הרוחני, נשמט ועבר, אין לדבר הזה שום קיום. קבוצה מסוימת מקבלת על עצמה לקיים איזה מצווה. אדם מסוים מקבל על עצמו לקיים איזה מצווה. בעקבות המצווה הזאת הוא זוכה לברכה ולשפע ולדברים גדולים. אם חס וחלילה הוא עוצר מלקיים את המצווה הזאת, אז הסיכוי שהשפע והברכה וכל הדברים הגדולים יימשכו ויצליחו לא גדולים. אין דבר שמעמיד את כל הברכה והשפע שהוא קיבל. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות בעקבות משהו מסוים, חייב לשמר את המשהו הזה, את המצווה, את המעשה הטוב הזה, כדי שהברכה והדבר שהקדוש ברוך הוא הביא יישמר. מה הדבר שעל בסיסו, מה הדבר שעל גביו נבנה כל בית המקדש השני? בית המקדש השני לא כל כך ברור למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, למה הקדוש ברוך הוא אפשר לבנות אותו. בית המקדש הראשון, דוד המלך ייסד את היסודות שלו, שלמה המלך בנה אותו, כל עם ישראל עלו ובאו אל בית המקדש ותרמו את מיטב כספם ועשו מה שיש ביכולתם כדי לבנות את בית השם. הם כספו והרגו לבנות בית לקדוש ברוך הוא. בית שני שונה לגמרי. רוב ככל עם ישראל בכלל לא עלו לארץ ישראל. רבים מעם ישראל נשארו בארצות נחר, נשארו בארצות אחרות ובכלל לא רצו לבוא אל ארץ ישראל. בית המקדש השני נבנה בדלות, בחוסר, תחת כל מיני הסכמות של מלכים אחרים ותחת כל מיני מלחמות עם כל מיני שבטים מקומיים שהיו בארץ ישראל. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לבנות את בית המקדש השני, ועל פי זה נבין למה עמד כל בית המקדש השני. אז הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו מספרת לנו איך בעצם נבנה בית המקדש השני. אנחנו יודעים שאפשרו לבנות את בית המקדש השני, עוד לפני כל הסיפור של מרדכי ואסתר, המלך נתן אישור לבנות את בית המקדש השני, והמן הרשע ובניו כתבו כתבי שטנה לחשוורוש, ואמרו לו בבקשה תעצור את הבית השני, היהודים יבנו את הבית השני, את בית המקדש, וימרדו בך וילכו נגדך. החשברוש באמת עצר את בניית הבית השני. אמן הרשע שעמד עלינו לחלוטנו באותם ימים, הוא היה אדם שעצר את בניית הבית השני. ותוכנית המשך הייתה לו לתוכנית הזדונית של, 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 של עצירת בניית בית המקדש, היא להחריב את כל עם ישראל, לגדוע את כל עם ישראל, להשמיד את כל עם ישראל, מנער וזקן, את כולם להרוג ולהשמיד. אמן הרשע רצה לגזור את, גזר את הגזרה הזאת יחד עם החשברוש, וכמעט וחס וחלילה שני הדברים האלה יצאו לפועל. עד שהקדוש ברוך הוא ייפך את כל הדברים, כמו שאנחנו קוראים במגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא ייפך את כל הדברים, מחשבתו הרעה באה לו בראשו, והקדוש ברוך הוא הכניע את המן תחת מרדכי. והגמרא מספרת מה הדבר שעזר לעם ישראל ונתן לעם ישראל את היכולת ואת הכוח לגבור על המן הרשע. מה היה הדבר הזה? אז הגמרא מספרת שהמן הרשע בא אל בית המדרש כדי לקחת את מרדכי ולהוליך אותו על הסוס, כמו שהגמרא מספרת, כמו שהמגילה מספרת. ואז המן הרשע ראה את מרדכי יהודי מלמד את החכמים. אז המן הרשע ראה את מרדכי היהודי מלמד את החכמים, מלמד את בני התורה הלכות. איזה הלכות? הלכות קמיצה. ככה הגמרא אומרת. המן הרשע ראה את מרדכי היהודי עומד בבית המדרש עם כל חכמי ישראל ומלמד אותם את הלכות קמיצה. מה זה הלכות קמיצה? הלכות של הקמיצה של כל הקורבנות של המנחה וכל הקורבנות שמביאים אל הקדוש ברוך הוא כתוספת לקורבנות אחרים, או קורבן של אני, קורבן מנחה שאני מביא, זה בעצם ההלכות שמרדכי היהודי לימד כל חכמי ישראל. ואז המן הרשע אמר למרדכי ולכל חכמי ישראל, אני רציתי לנצח אתכם, לגדוע אתכם, להרוג אתכם. אתם במנחה שלכם ששווה כמה שקלים, שלא שווה כמעט שום דבר, ניצחתם אותי שאני הבאתי 10,000 כיכרות זהב אל החשברוש, ורציתי להרוג אתכם ולנצח אתכם. מה אנחנו רואים? שהדבר הזה שנקרא קמיצה, הקורבן הזה של קורבן אני שנקרא קמיצה, שזה השיעור הקטן ביותר של קורבן שאפשר להביא לקדוש ברוך הוא, זה הדבר שבעצם על ידו בני ישראל ניצחו את המן הרשע. המצווה הזאת של מצוות הקמיצה, המצווה של מצוות הקמיצה שהיא הקורבן אני, שאדם אני מביא לקדוש ברוך הוא. זה הדבר שעליו נבנה כל בית המקדש השני. איך מודחה יהודי עלה לגדולה ויכל להמשיך את הבנייה של בית המקדש השני על ידי המצווה הזאת, מצוות הקמיצה. מהי מצוות הקמיצה? הקמיצה שהיא בעצם נותנת את השיעור ואת הגודל של קורבן אני. מה זה בעצם קורבן אני? אדם שחטא לקדוש ברוך הוא ופשע באיזשהו חטא, הקדוש ברוך הוא ציווה שהוא יביא קורבן. הוא צריך להביא קורבן לבית המקדש, צריך להביא פר, צריך להביא יונים, צריך להביא כבש, צריך להביא איל, כל חוטא צריך להביא את הקורבן, הוא ייחודי לו. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שיש אנשים עניים, יש אנשים מסכנים, שעד שהם יאספו כסף לקנות פר, עד שהם יאספו כסף לקנות כבש, ייקח הרבה מאוד זמן. לכן הקדוש ברוך הוא אמר שעל חטאים מסוימים, אדם שהוא עני ואביון, שאין לו כסף יכול, אדם שהוא עני ואביון ואין לו כסף, הוא יכול, אדם שהוא עני ואביון, הכל בסדר, הכל בסדר. אדם שהוא עני ואביון ואין לו כסף יכול להביא קורבן מועט ביותר של מנחה לקדוש ברוך הוא. קצת סולת, קצת קמח, זה מה שהוא יכול להביא אל הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא נפטר מן האבונות שלו, ובזה הקדוש ברוך הוא מוכל לו. איך קוראים לקורבן הזה? קורבן קמיצה. אם נשים לב מינים, קמיצה וקמצה ובר קמצה, זה כמעט אותם מילים, זה בדיוק כמעט אותם מילים וכמעט אותו דבר. מה זה אומר לנו? על מה נבנה בית המקדש השני? על זה שהקדוש ברוך הוא מתחשב, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לכם מעט, יש לכם קצת, אתם שווים אליי, עם מעט וקצת, אני מקבל את זה. אני הולך עם זה ומקבל את זה בצורה הטובה ביותר. אני אין לו כסף להביא הרבה מאוד קורבנות, או את הקורבנות השלמים, לכפר על האבונות שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, תביא כמות של קמיצה, מעט, מה שנכנס בשלושה אצבעות, את זה תביא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ימחל לך. כל עם ישראל הביאו לקדוש ברוך הוא באמת בית המקדש השני, מעט אהבה, מעט אנשים שבאו לארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, זה מספיק לי, זה בסדר. הכל בית המקדש נבנה על מעט שבני ישראל הביאו לקדוש ברוך הוא. על זה נשען כל בית המקדש השני, שמביאים מעט לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אבל מה קורה במצב כזה, שבו בן אדם, אם הוא חוטא, מיד מוחלים לו, הוא לא צריך להשקיע הרבה, הוא לא צריך לעשות הרבה בשביל להשיב לקדוש ברוך הוא. במעט הוא מתוודה, הוא מביא קורבן קטן, מיד מוחלים לו. שני דברים קורים. דבר ראשון, החטא נהיה בעיניו מאוד קל. הוא אומר, אני יכול לחטוא, הכל בסדר, אני חטא, הקדוש ברוך הוא ימחל לי. אם יודעים שהקדוש, אם אדם ידע שהקדוש ברוך הוא מוחל אחרי שנים של תעניות ואיסורים ודברים קשים, אדם ימנע מלחטוא. אדם, כשהוא עומד בניסיון קשה, אומרים לו, הקדוש ברוך הוא מוחל, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, ברגע של וידוי, ברגע של חזרה בתשובה, יום כיפור, יחפר, קצת איסורים שבוע עליך יחפרו, אדם לא שם לב לא שם לב לחומרה של העבירה, ועובר על העבירה. אדם יהיה יותר קל בעבירות, ויותר קל לו לעבור עבירות, כי הוא יודע, הקדוש ברוך הוא בוודאי מוחל לי. זה כנגד הקדוש ברוך הוא, בן אדם למקום. ומנגד לכך, בענייני בן אדם לחברו, בעניינים שאדם עובר עם הסביבה שלו, האדם נעשה יותר קל לפגוע באנשים אחרים. אדם נעשה יותר קל לזרזל באנשים אחרים, להעליב אנשים אחרים. מדוע אדם נעשה יותר עם יד קלה על ההדק לזרזל באנשים אחרים ולהכאיב לאנשים אחרים? למה אדם בדרך כלל בטבע שלו לא מכאיב לאנשים אחרים ולא פוגע באנשים אחרים? כי הוא חווה בחיים שלו הרבה מאוד פגיעות, הוא חווה בחיים שלו הרבה מאוד סבל, הוא חווה בחיים שלו הרבה מאוד דברים קשים, אז הוא לא רוצה שאחרים יעברו על זה. אבל ברגע שאדם חי במציאות כזאת, שעל כל חטא שהוא עשה, מיד הקדוש ברוך הוא מוחל לו, מיד הקדוש ברוך הוא מכפר לו, אז הוא לא מרגיש איסורים, לא באים עליו בכלל איסורים. הוא חטא, הוא מביא קורבן קטן, מיד הקדוש ברוך הוא מכפר לו, מיד הקדוש ברוך הוא סולח לו. שני דברים קורים. כלפי הקדוש ברוך הוא אדם אומר, אני יכול לחטוא בכל חטא, מיד אני אכפר לעצמי באיזשהו קורבן קטן. כלפי אחרים אדם נהיה יותר רע, אדם נהיה יותר אגרסיבי, אדם נהיה יותר דוקרני, אדם נהיה הרבה יותר קשה כלפי אחרים. זה בדיוק מה שקרה בסיפור של קמצא ובר קמצא. לא רק שני אנשים שקראו להם קמצא ובר קמצא, אלא היסוד הזה שעליו נבנה בית המקדש, של הקמיצה, שמעט שמביאים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתרצה בזה. עם ישראל לקח את זה למקום רע, עם ישראל לקח את זה למקום קשה, והשתמש בזה בצורה לא טובה. כלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו רואים איך אותו, אם נסתכל על הסיפור של קמצא ובר קמצא, מה יחיז את בר קמצא כל כך? שני דברים. דבר ראשון, שבעל הסעודה פגע בו, שבעל הסעודה העליב אותו. דבר שני, שחכמי ישראל לא מיחו באותו עשיר. כל חכמי ישראל ישבו כל חכמי ישראל וכל חכמי ירושלים ישבו באותה סעודה, והיו אמורים למחות בעשיר הזה שביזה את בר קמצא והשפיל אותו עד עפר, והם לא מחו בו. למה? כי כמו שאמרנו, שני הדברים האלה, בעל הסעודה הרגיש בנוח לבזות, להעליב את קמצא. מדוע? הוא אף לא חווה סבל בעצמו. כל פעם שהוא עבר איזה עבירה, הביא קורבן קטן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחל לו. זה היה הלך הרוח, דברים קטנים מביאים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוכל. וחכמי ישראל גם, אותם חכמי ישראל שבכל דור, כבר היו רגילים שאנשים אומרים במעט מרצים את הקדוש ברוך הוא, לא צריך להביא תמורה רבה, לא צריך להתייסר הרבה על עבירות, לא צריך לעשות תשובה גדולה, בדבר קטן מרצים את הקדוש ברוך הוא. שני הדברים האלה שקמצא ובר קמצא, שם ישראל איבד את העמוד העיקרי שתמך בכל בית המקדש השני, שמביא מעט לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, והקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ולקחו את זה למקום רע, ולקחו את זה למקום לא טוב, זה הדבר בעצם שמיטט והחריב את כל בית המקדש. הסיפור הזה הוא מייצג של העניין שבעצם לקח את הדבר שהעמיד את כל בית המקדש השני. מה העמיד את כל בית המקדש השני? הקמיצה, המעט שמביאים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא על סמך זה בונה את המקדש ומביא את כל הטוב לעם ישראל. מה הוריד את הסמך העיקרי, את העמוד העיקרי שהחזיק את בית המקדש השני? הדבר הזה. ועד שלא לא נתקן את הדבר הזה, אי אפשר שבית המקדש ייבנה. תמיד יש לנו כבר היסטוריה. בית המקדש הראשון נבנה, נחרב בית המקדש השני נבנה. מה הדבר שבנה את בית המקדש השני? אז יש אגדת חז"ל מאוד מפורסמת, שחז"ל אומרים שעזרא הסופר, למרות שהוא היה הבונה של בית המקדש, והוא היה מנהיג של כל בני ישראל בארץ ישראל בתקופת ימי הבית השני, הוא לא עלה לארץ ישראל, הכל עוד ברוך בן נריה רבו היה קיים. אנחנו יודעים ברוך בן נריה, הוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא, והוא היה קיים בבבל, הוא היה קיים באיזשהו מקום באזור הזה שלו בני ישראל גרולו, והיה זקן מופלג, וחזל אומרים שלא יוכלו להזיז אותו ולהביא אותו לארץ ישראל. עזרא הסופר שצריך להגיע לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש ולשקם את כל העם היהודי ולהניג את העם היהודי, לא עשה את כל זה עד שברוך בן נריה נפטר. כל עוד רבו היה חי, הוא נשאר עם רבו. ברגע שרבו נפטר, רק אז הוא הלך והקים את בני ישראל. מדוע? כל עם ישראל צריך לקום, בית המקדש צריך להיבנות, עם ישראל צריך להתכנס יחד, לחזור בתשובה, לגרש את הנשים הנוכריות, לעשות את כל הדברים הגדולים. איך עזרא הסופר מסכים לעצמו להישאר עם ברוך בן נריה, כי אני צריך ללמוד ממנו תורה, איפה כל טובת הכלל, אלא אם נשים לב. מה הדבר שגרם לחורבן בית המקדש הראשון? הדבר שגרם לחורבן בית המקדש הראשון, זה היה ששלמה המלך נשא את ביתו של פרעה. שלמה המלך, מלך ישראל, התחתן עם הבת של פרעה, זה היה דבר שגרם צער קשה ונורא לקדוש ברוך הוא, ואז בעצם נגזר שבית המקדש ייחרב. באותו יום כתוב שהמלאך של רומי, גבריאל, בא ונעץ חרב בים, ושם הוקם כרך גדול של רומי. על זה בעצם נחרב כל בית המקדש. והגמרא אומרת לנו שכל עוד רבו של שלמה המלך היה חי, כל עוד רבו של שלמה המלך היה חי, שלמה המלך לא התחתן עם בת פרעה. לא פחד, הלך אחורה, לא פחד עם בת פרעה. שמי בן גרה, הרב של שלמה המלך, ברגע שהוא נפטר, רק אז הוא נשא את בת פרעה. כל עוד הוא היה חי, הוא פחד ולא נשא אותה. מה אנחנו רואים? שמתרחקות מרב, זה הסיבה שבגללה נרחב את המקדש השני, בית המקדש הראשון. לכן עזרא הסופר לא הלך לבנות את בית המקדש השני, הוא אמר, אני צריך לתקן את הדבר הזה ולהשלים את הדבר הזה. ברגע שהוא השלים ותיקן את הדבר הזה, אז הוא יכל ללכת ולבנות את בית המקדש השני. ככה אנחנו, עד שלא נתקן את הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש השני, אנחנו לא יכולים להתקדם קדימה, לא יכולים להתקדם הלאה אל הגאולה, לא יכולים להתקדם הלאה אל המדרגות הבאות, לא יכולים להתקדם הלאה למקומות הגבוהים, כל עוד אנחנו לא מתקנים את זה. מה התיקון של ימי בית המקדש השני? מה התיקון של החורבן שקרה בית המקדש השני? לא להשתמש בצורה לא טובה, ולא לקחת למחשבות לא טובות את מה שהקדוש ברוך הוא מסתפק במעט שלנו. כמה אנשים אומרים, בסדר, הקדוש ברוך הוא רחום, הקדוש ברוך הוא מוכל, הקדוש ברוך הוא סולח, בקצת אני ארצה את הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה, זה הדבר שגרם לבני ישראל, זה לזלזל בתורה ובמצוות, לזלזל באהבת חינם, לזלזל בכל הדברים הגדולים. כל עוד לא נתקן את זה, בית המקדש לא יכול להיבנות. כל עוד בגלל שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון איתנו, והקדוש ברוך הוא לא מביא עלינו סבל גדול, והקדוש ברוך הוא לא מביא עלינו קשיים קשים, לכן אנחנו לא יודעים מה זה סבל, ולכן אנחנו לא יודעים מה זה קשיים, ולכן אנחנו מאפשרים לעצמנו ומרשים לעצמנו לפגוע אחרים, לזלזל באחרים, לעכב דברים לאחרים, ולגרום לאחרים כן להצטער ולסבול סבל גדול מאוד. אלו דברים שמונים חס וחלילה מבית המקדש להיבנות. מה דרך לבנות לבית המקדש? מה דרך להגיע לעתיד הטוב של בני ישראל? ליום שכולו אורך, ליום שכולו טוב, שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, מה הדרך להגיע ליום המיוחל הזה? הדרך הזאת היא שלא ניקח את המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא מסתפק במעט שלנו, שלא ניקח את זה אל מקום רע, שלא ניקח את זה אל מקום לא טוב, וחס וחלילה נמיט על עצמנו חורבן וקושי, וקושי גדול. אנחנו רואים איך משנה לשנה ההתאבלות על בית המקדש, הצער על צער השכינה, ועל כל הדברים הנוראים של עם ישראל הולכים ופוחתים משנה לשנה. דבר הרמב"ן לפני מאות שנים כותב שהוא מצטער על זה, ומר לבבו על זה שהוא רואה איך משנה לשנה מתמעט הצער של בני ישראל על חורבן בית המקדש. הרמב"ן כתב את זה לפני מאות שנים, בתקופת הראשונים, לפני למעלה מ-700 שנה. כמה ירידת הדורות יש מאז, כמה עוד הפחתה בצער יש מאז. הצער של הקדוש ברוך הוא עולה משנה לשנה, מקפץ משנה לשנה. כל שנה הקדוש ברוך הוא מייחל שהמכסה של המצוות של בני ישראל תעלה ותגביה, תהיה גבוהה מכל שערי השמיים, ותצליח להביא לבניית בית המקדש. ואנחנו שוכחים מזה משנה לשנה, בעוד הקדוש ברוך הוא זוכר בזה ונזכר בזה וכואב לו ומר לו משנה לשנה. אחד מתלמידי החתם סופר כותב באחד ההקדמות לספריו שהוא פעם אחת העיז להיכנס, מי שיודע ומכיר את כל העניינים של החתם סופר, החתם סופר היו לו זמנים מסוימים שבהם הוא לא היה מסכים שאף אחד יראה אותו. היו זמנים שהוא היה נעל בכל מיני חדרים, בכל מיני מקומות, ולא מסכים שאיש יראה אותו. כנראה אחד מהזמנים האלה גם היה ערב תשעה באב. אחד מתלמידיו של החתם סופר, רבי משה אמברוג, כותב בספרו שהוא פעם אחת העיז ואיכשהו הצליח לראות מה החתם סופר עושה ברגעים האחרונים שלפני תשעה באב, מה כל אחד עשה לפני שעתיים, שעה וחצי שנכנס תשעה באב, היה עסוק בלאכול ולשתות כמה שיותר. החתם סופר מה עושה ברגעים האלה, אז הוא מעיד וכותב שהוא היה חתם סופר שעות על גבי שעות, יושב על הרצפה וממלא כוס מלאה בדמעות שיורדות מעיניו, ואחרי זה שותה את הכוס הזאת, שותה את הכוס של כל הדמעות שירדו מעיניו במשך שעות שלמות, שהוא נירר בבכי על חורבן את המקדש. נראה מלפני 200 וכמה שנים כמה ירידת הדורות וכמה שינוי חל בנו שאנחנו לא מכירים. למרות שהצרות התגברו והסבל התגבר וקלו כל הקיצים וכבר אין את היכולת לסבול את עול הגלות, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא עובדים על המידה הזאת ולא מגיעים למדרגה הזאת שזכה למשה רבנו, לחבר בחוליות חוליות את כל הדברים אל דבר אחד. אם אדם יחבר את כל הצער והקושי והסבל והדברים הנוראים שעבור עליו במשך השנה, וידע שהראש של כל החוליות האלה, ההתחלה של כל החוליות האלה, זה היום הזה. זה היום הזה, זה יום המר הזה, היום הקשה הזה, וממנו בעצם הולכים ונפתחים כל שאר הדברים הקשים שבאים על האדם. ודאי כל אדם היה ממרר בבכי ועיניו היו זולגות מאות לכל אורך היום הזה. והצרות, האיסורים, הדברים הקשים שבאים על בני ישראל במשך כל השנים האלה, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא באמת עדיין רוצה בנו. אם נשים לב הפסוקים שמסיימים את מגילת איכה, מגילת איכה היא מגילה מבין המגילות, אבל היא מגילה ששונה מאוד דרך הקריאה שלה. כל, אנחנו יודעים שבדרך כלל מומלץ וטוב לקרוא דברים של מהתנך, דברים מספרי הנביאים, מהחומש, ספרי המקרא, ביום, לא בלילה. בלילה לומדים תורה שבעל פה, ביום לומדים תורה שבכתב. ככה זה הסדר, אנחנו לומדים ממה שמשה רבנו למד במרום מהקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו לומדים לכל אדם. החריגה אחת יחידה יש ליל פורים. ליל פורים קוראים את המגילה, מגילת אסתר בליל פורים. בתשעה באב אנחנו קוראים את מגילת איכה בלילה. תמיד שקוראים מקרא קוראים את זה בעמידה. פה אנחנו קריאת התורה, קריאת המגילה, תמיד קוראים בעמידה. את המגילת איכה אנחנו קוראים בישיבה. מדוע? אז רבותינו אומרים לנו, יש מרבותינו בדורות הקודמים שכתבו ואמרו, כמה מצדיק מרבני וגאוני ליטא כתבו על זה, כתבו את הדבר הזה, שמה אנחנו אומרים בעצם בקינות? אנחנו באים ואומרים כלפי הקדוש ברוך הוא מין טענות. אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנך בחוריך, בני אברהם, בני יצחק, איך באים עלינו כל כך הרבה איסורים, איך באים עלינו כל כך הרבה קשיים. אנחנו יכולים להגיד את זה מעצמנו, מי הוא האדם שיכול לבוא ולהגיד טענות כלפי הקדוש ברוך הוא? מי הוא האדם שיכול לבוא ולהטיח כלפי הקדוש ברוך הוא, כך קרה לי וכך קרה לי וכך עירה לי, והקושי הזה בא עליי, והסבל הזה בא עליי, והצרה הזאת בא עליי? אנחנו לא יכולים, זה אין ביכולתנו. לכן אנחנו חייבים מישהו גדול שיסמיך אותנו. אנחנו מביאים את ירמיה הנביא שכתב את מגילת איכה, ואנחנו פותחים איתו את מסע הטענות על אורך הגלות ועל קשיי הגלות. משם הולכים ומתארים את כל הדברים, איך מגילת איכה מסתיימת, אשיבנו השם אליך ונשוב אחדש שמנו כקדם, אם קצפת עלינו עד מאוד, אם מאוס מאסתנו, ואם קצפת עלינו עד מאוד. מרן החידה כותב ומבאר מה הכוונה, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אשיבנו השם אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב אותנו אליו, שיחזיר אותנו אליו. מה הדוגמה הטובה ביותר שאנחנו מכירים לזה מהמצוות? הרי בכל פעם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שומר את כל המצוות כולם, ואם אנחנו נצליח למצוא הגבלה, אם אנחנו נצליח למצוא דבר זה, בין דבר שאנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, לבין מצווה, והתגלה שדבר שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא, זה בעצם מצווה, זה הדרך הבטוחה ביותר להבטיח לנו שהדבר יתקיים. כי הקדוש ברוך הוא שומר את כל המצוות, ואם דבר שאנחנו רוצים, ומצווה מתרג מצוות, הקדוש ברוך הוא מחויב לקיים את המצווה הזאת. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תשיב אותנו אליך, תחזיר אותנו אליך. מה ההגבלה, המעשה שאנחנו יכולים לתאר את המעשה הזה כמצווה? מצוות השבת הוידה. אנחנו עם ישראל נאבדנו, אנחנו עם ישראל נלקחנו אל ארץ אחרת, אנחנו עם ישראל נמצאים בקשיים ובגלויות נוראות וקשות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש מצווה להשיב אבידה, כך כותב מרן החידה, יש מצווה להשיב אבידה, יש מצווה שאדם שנבדה לו אבידה, אם מישהו רואה את האבידה הזאת, צריך לקחת אותה ולהרים אותה ולשמור אותה אצלו. הקדוש ברוך הוא, תרים אותנו מהרצפה, תרים אותנו מאיפה שנאבדנו, ותשמור אותנו, ותשמור אותנו אצלך. אבל מה אנחנו יודעים, שאם מצוות השבת הוידה היא חלה על כל אדם, אבל אם יש אדם זקן, אם יש אדם תלמיד חכם, אם יש אדם שהוא מכובד מאוד בכבוד שלו, לא מחייבים אותו להשיב הוידה. יש הוידה, הוא יתכופף, ירים אותה מהרצפה, ילך לבית שלו, יסחוב אותה, זה לא לכבודו. מוכלים לו, והוא לא צריך להשיב את האבדה. אז לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול להיפטר מהמצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, עם ישראל, אתם בזויים, אני הקדוש ברוך הוא גדול, מלך מלכי המלכים, אדון הכל, אביר, גדול, חזק, עצום, כל השבחים והתארים הגדולים נאמרו על הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא צריך להתעסק בנו קטנים ושפלים כל כך? אז מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? אם מאוס מעשתנו עד מאוד. מה זה אם מאוס מעשתנו עד מאוד? אם קצבת עלינו, אם מאוס מעשתנו עד מאוד, אז ההלכה אומרת שאם יש אדם זקן שהולך ברחוב ורואה אבדה, הוא לא צריך להחזיר אותה, הוא לא צריך לקחת, להרים אותה ולשיב אותה לבעלים. אבל אם הוא כבר התחיל להקוד בה עם המקל שלו, התחיל להזיז אותה, התחיל לשחק עם האבדה הזאת עם המקל שלו, אז זה בעצם, זה גורם שההלכה מחייבת אותו להחזיר את האבדה. ככה אנחנו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תשיב אותנו אליך, ואם הקדוש ברוך הוא קצבת עלינו והקטע אותנו במקל שלך, והבאת עלינו איסורים, והבאת עלינו דברים קשים, זה הדבר שמחייב אותך הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה מכובד, למרות שאתה גדול, למרות שאתה זקן, וזה לא לפי כבודו של הקדוש ברוך הוא לרדת ולהתעסק עם איזה יהודי שגיע לשאול התחתיות ולמקום הנמוך ביותר. מה ההבטחה שלנו שעדיין הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו ויגל אותנו, שהקדוש ברוך הוא יקע אותנו למקל שלו, והביא עלינו איסורים, והביא עלינו דברים קשים? זה הערובה שלנו, זה הביטחון שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו, והקדוש ברוך הוא ישיב אותנו, ויעלה אותנו למקומות הגבוהים. בעזרת השם, שנראה בנחמת ציון ובבניין בית המקדש.